אהלן, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 185 של בסם פלטפורמה, וזה הפודקאסט השישי של במפרס. היום אנחנו, אני, רן תבורי, אבנר ודותן. היי חבר'ה, אני?
היי, מה מצב?
מעולה. אז כיוון שלא לקחנו כבר הרבה זמן, הסתברה לנו ערימה של חומר. חלק גדול מהערימה הזו היא של אורי, שנמצא ממנו להגיע היום, אז עליה נדלג, אבל גם לנו יש די הרבה. אז זהו, אז בוא ניגש ישר לעסק. תזכורת קצרה, במפרס זה קצרצרים, כל מיני קטעים קצרים מעולם התכנות והטכנולוגיה מהחודש האחרון, אפשר להגיד. יש אולי דברים גם קצת יותר היסטוריים. אבל מה שאספנו שלא נכנס לפעם שעברה, נכנס היום. אז זהו, דותן, לך על זה ראשון, Ember.js.
כן, טוב, אז Ember מוציאים גרסה חדשה. בלינקים זה יהיה RC5, אבל בפרקטיקה זה RC4, RC5 בא לתקן איזשהו regression של performance. דברים חדשים שם, זה חוץ מ-API שהם אוהבים לשנות ולשפר, דרך כלל זה breaking changes, אבל עדיין זה טוב. זה בעצם הם חילצו ספרייה שנחשבת, בעצם אחד מהדברים הייחודיים לאמבר, שזה איזשהו לופ של איבנטים, UI לופ, מי שהיה באמבר, הם חילצו את זה החוצה וקראו לזה backburner, שזה מאוד מעודד, כי בעצם אפשר לקחת את אחד מהדברים הכי נחמדים באמבר ולשלב אותם עכשיו עם backbone או כל דבר אחר ש... שאין לו run loop כזה.
אוקיי, אז זאת אומרת, אז run loop הזה הוא דומה לנגיד למה שיש ל-iOS, הוא עוד פעם מעדכן את ה-UI, ואני מנחש שזה באנדרואיד או בשאר המערכות?
כן, כן, זה בעצם, אתה יודע, זה run loop של UI, כמו שיש ל-Windows וכו'.
כן.
זה נחמד כי זה משפר פרפורמנס. טריוויאלי להבין למה, כי לא כל דבר שאתה עושה יוצא החוצה ל-UI, אלא זה מצטבר, ורק באמת שצריך להתקן את ה-UI הוא מתעדכן.
כן, אוקיי, מגניב. מה, איזה סוג של עבודה אתה עושה עם אמבר? כמה אתה מכיר אותו?
די טוב. התחלתי עוד שזה היה ספראוט קור, ואז הפסקתי כי היה להם איזה שם, אתה יודע, פרויקט שלהם כזה עלה לסרטון, הפך להיות יותר מדי גדול. זה הייתה איזושהי הפסקה של שנה ומשהו, עד שפתאום הם יצאו עם חתיכה מספראוט קור, חתיכה מזוקקת, וקראו לזה אמבר. נחמד, ההתרשמות שלי מאוד נחמדה מזה, יש עקומת למידה יחסית לספריות שמוציאים היום, שזה כזה, הוצאנו ספרי החדשה, אתה לומד את זה בחצי יום ומסיים, אז עקומת למידה יחסית לזה, לדעתי ענקית. אבל אם אתה בא עם המיינדסט הנכון של להשקיע ולדעת שאתה משקיע באמבר, אתה משקיע מעט מאמץ ומקבל המון, המון מה... best practices של UI development, אז זה שווה.
כן. אתה יודע, הסיפור הזה לא חדש. יש הרבה כזה מאבקים או התלבטויות בין הפלטפורמות השונות, וסתם אני רוצה לשמוע על עמדתך. כלומר, אני יצא לך מאז שלמדת אמבר, להסתכל גם על הפלטפורמות האחרות, ומה דעתך עליהם, או בראייה היסטורית, אם נגיד היית מתחיל היום, מה הכי היה קוסם לך מבין כל האופציות?
כן. אז אני תמיד עושה השוואות, אתה יודע, של אנשים שיש להם OCD כאלה בין ה-libraries, לפני שאני בוחר. זה יצא לי להשוואות גם את Angular, Backbone, התעסקתי די הרבה, עוד לפני שהתעסקתי עם Ember, ואיכשהו Ember תפס אותי באמת חזק. מה שמאוד מעודד שם, זה נגיד שאהבת את ה-API, ונגיד שבאמת התחברת לזה, יש שם אנשים די חזקים, שאני לפחות מאוד אוהב את העבודה שהם עושים באופן סורס, בכלל בכלים אחרים. ומה שלמדתי, אתה יודע, מהניסיון שלי, שתמיד טוב ללכת על דברים שאנשים חזקים עושים. בנפרד מנגיד ארגון שמוציא עכשיו איזושהי ספרייה, אתה לא תמיד יודע שהוא בידיים טובות.
כן.
וזה גם רואים את זה בשטח.
כן. אוקיי, מעולה. אז Ember.js, עקומת לימוד לא טריוויאלית, אבל כנראה שהתמורה גם בהתאם. טוב, אוקיי, אז אייטם הבא, רייז 4, אבנר?
אוקיי, אז The Raise 4-Way, זה בעצם ספר שעדיין לא ברור לגמרי, אם הוא עדיין בשלב בטא הוא כבר ממש יצא, לא קראתי אותו, אבל בעיקר רציתי פשוט להזכיר אותו, כי יש שם את הנקודה הישראלית, ויטלי קושנר מאסטרלס, שזה אחת מחברות הרייז היותר ותיקות בארץ, בעצם אחד מהקו-אוטור של הספר הזה, שנכתב ביחד עם אובי פרננדז, שהוא גם איזשהו אושיית רייז בסך הכל, זה משהו ככה, חשבתי ששווה לציין, עדיין לא יצא לי לקרוא אותו, האמת שאני ממש במקביל קורא עכשיו את ספר אחר של אובי פרננדז, של Design Patterns for Ruby או משהו כזה, אני חושב שהכותרת שלו, ואני מאוד נהנה, ואני מניח שזה יהיה גם ספר מוצלח.
כן, אז ויטלי דרך אגב עם השותף שלו בוריס, היו בפודקאסט, אני חושב פרק מספר 4 או 10, אחד מהפרקים ממש הראשוני, לדבר בין השאר על ריילס, ולכן אסטרל זו באמת חברה, אני חושב, מאוד ותיקה בישראל, ריילס. אז קודוס לויטלי. אוקיי, The Raise 4-Way, אייטם הבא שלי, אז גם כן ספר שממש בשבועות האחרונים מתפרסם, לא קראתי אותו, אבל קראתי עליו, ואני יודע עוד אותיו. הספר נקרא Discover Meteor, מסתם מדבר על Meteor. שני האוטורים שלו הם לא core authors של Meteor, אבל הם כאן משתמשים, אחד מהם הוא גם power user מהפורסמים. שכחתי את שמו כרגע. בכל מקרה, הספר, למעשה זה introduction ל-Meteor, ואני חושב שמה שמעניין בו, שוב, אני אומר, לא קראתי את הספר, אני מניח שזה לפי רמת הפופולריות שלו, אז או שיש לו אחלה יחסי ציבור, או שהוא באמת ספר טוב, אז שאני אקרא אותו אני גם אגיד, אבל מה שעוד מעניין בו זה שיש בו שלושה מסלולים של רכישה, יש לייט, יש לו איזשהו שם, שכחתי, משהו מעולם האסטרונומיה, משהו כמו ננס אדום, שזה $10, יש את הגרסה הסטנדרטית, שזה אני חושב $89, ויש את הגרסה הפרימיום, אם אני לא טועה, $159, וזה מודל מאוד מעניין לתמחור של ספרים. עכשיו, כמובן שבכל אחת מהגרסות הם מקבלים דברים שונים, בגרסה הלייט מקבלים אך ורק את, אני חושב, את ה-PDF או e-reader, גרסת e-reader כלשהי, בגרסה הסטנדרטית מקבלים גם ספר מנייר וגישה לאתר וכו', בגרסה הפרימיום מקבלים עוד יותר, לא ככה יודע מה, אבל אני רואה עוד ועוד ספרים מתומחרים בגישה הזאת, וחשבתי שזה מעניין, בעיקר ספרות הרבה מאוד ספרים טכנולוגיים. זהו, אז זה Discover Meteor, נמצא ב-Discover Meteor.com.
אני חושב שזה גם מתחבר עם כל הגישה של קיקסטארטר, שגם כמובן מאוד הולך להם, אבל המין הלבלים האלה, שאתה מקבל משהו ברמות שונות עם תוספות.
כן, סגמנטציה, אתה יודע, זה אחד מהכללים הראשונים בכלכלה, סגמנטציה של השוק, חברות הטיסה כבר, חברות התעופה כבר למדו את זה מזמן, הם מוכרים את אותו מושב במחירים שונים לגמרי לכל אחד, תלוי מאיפה באת וכמה אתה תהיה מוכן לשלם או לעבוד קשה כדי למצוא מחיר יותר זול. אבל כן, זה מסתבר שזה עובד גם בעולם הספרים, אני רק בזמן האחרון ראיתי כמה דוגמאות לזה. זהו, זה היה discovermeteor.com. הנושא הבא, נעבור לכמה וויבסייט שאני עובדה ואותן מותר בזמן האחרון. אז האמת שמשהו כבר מצאתי לפני די הרבה זמן, נקרא nobackends.org, שלמעשה מאמץ, community effort, להגדיר ולמצוא טכנולוגיות שיאפשרו למפתחי פרונט-אנד לפתח ללא בק-אנד, או אולי כ-back-end as a service. אז זה גם הגדרת דרישות מבק-אנדים שונים, כלומר, כבר היום אנחנו יודעים שיש לא מעט שירותים של בק-אנד as a service, כלומר, גם מפתח מובייל או מפתח פרונט-אנד לבראוזר, אם רוצה לפתח אפליקציה, יש לו הרבה מאוד אופציות לבק-אנדים כסרוויס, אבל לא כולם מן הסתם ממשים את הכל, והניסיון הזה הוא למעשה ניסיון להגדיר סט יותר שלם של דרישות, של מה אנחנו מצפים מבק-אנד as a service, זה דבר אחד, ובנוסף, הם גם מנסים להגדיר את הפרונט-אנד, כלומר, מה הם מצפים, אני חושב, הם מתעסקים בעיקר בבראוזר, אולי אפילו רק בבראוזר, למעשה, מה הם מצפים מהבראוזר, איזה יכולות חסרות היום בבראוזר, כדי לאפשר פעילות, לאפשר כתיבה של אפליקציה, אך ורק עם טכנולוגיות פרונט-אנד. אז nobackend.org, כבר יש שם די הרבה תוכן, מוזמנים להסתכל, יש גם InfoQ רלוונטי, ואני אשים את זה בשואו נוטס. נושא הבא, איזשהו מחקר מעניין שקראתי, אם אני לא טועה מגוגל, או לפחות מאנשים מגוגל, שבודק איך אנחנו, איך אפשר לשפר page performance, HTTP performance, HTML page performance, HTTP, באמצעות טכניקה שנקראת Delta Delivery, שאם אני לא טועה כבר ממומשת באופן ניסיוני בגרסאות של חום, אולי גרסאות של חומיום, אני לא חושב שבגרסה הרשמית. למעשה הפרוטוקול בגדול אומר, נגיד, יש לי את הגרסה הזאת של ה-CSS, תביא לי רק את ה-diff, כלומר במקום להשתמש בהדרים של if modified sense, ואם אכן היה שינוי, אז להביא את כל ה-CSS, מביאים רק את ה-diff. וזה הוכח במחקר שלהם שזה חוסך די הרבה, אני לא זרוק מספרים באוויר, כי אני לא זוכר אותם, אבל זה מספרים מרשימים. אני זוכר, כשאכן קראתי את המאמר הזה לפני איזה כמה שבועות, אז אני זוכר שהתרשמתי. זהו, אז זה היה...
אני חושב, רן? כן. רק אולי בהמשך למאמר, אני כרגע לא זוכר בדיוק את השם של המאמר, אבל יש משהו נוסף שנכתב בחודשים האחרונים, שמדבר על הנושא של ה-latency. שבעצם היום עם הרוחב פס ועם ה-GZP'ים והאופטימיזציות השונות, הגיעו לאיזשהו מצב שהגיעו לב שהמסקנה בעצם שהשיפורים של דלטה או שליחה של עמוד שלם, הם כנראה פחות משמעותיים מאשר הפתרון של הבעיה הבסיסית של latency שיש לנו, שזה איזשהו ברייר שעדיין לא מצליחים לעבור אותו, פשוט את הראונד טריפ, שם בצד את כל מה שעובר שם, הראונד טריפ, ללכת לסרבר, לקבל תשובה ולחזור, מה שלוקח הרבה מאוד, הרבה פעמים את רוב הזמן.
סתם ניואנס לגבי ה-latency, זה משהו שאי אפשר לפתור, כי אם תסתכל על ה... אתה יודע, יש לך מסביב לעולם מהירות האור, זה 200 מיליסקנד, משהו בסגנון. אז יש מספרים שאתה לא יכול לרד מהם, אלא אם כן אתה מאיץ על ידי זה שיש לך שרתים בכל מקום בעולם.
כן, אז ברור שאת, זאת אומרת, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים את מהירות האור עדיין לא ניתן לפתור, עד שיוכח אחרת, אבל כן, אתה יודע, אפשר, כרגע הפופים של רוב ה-CDNים הם די טיפשים, ואני חושב שזה משהו שבהחלט אפשר לשפר, אני כבר רואה פופים חכמים, כן, פופים זה point of presence, כלומר, סרברים שנמצאים בתוך ISPs וכו', כלומר, נמצאים יותר קרוב לקליינט, רואים יותר ויותר פופים חכמים, ואני חושב שזה משהו שכן ישתפר, אבל כן, בהחלט, אני מסכים שלייטנסי זה בעיה, אתה יודע, בעיה גדולה, אבל זה כמובן מאוד מאוד תלוי בסנריו, של תודה. אוקיי, אז עוד שני אייטמים ממני, ואחר כך נעבור לאבנר ולטל. אז האייטם הבא זה עוד ויקלי, שגיליתי בזמן האחרון, של AngularJS Weekly, אז קצת מתקשר לאייטם הראשון על AmberJS, אז מהמחנה השני נמצא Angular, אני באופן אישי משתמש באנגולר כבר, לא יודע, אולי שנה או משהו כזה. אני די אוהב את הפלטפורמה הזאת. דרך אגב, השתמשתי גם קצת באמבר לפני זה וגם אותה אהבתי, כלומר, אני ממש לא לוקח צד דתי בעניין הזה, אבל יצא שבזמן האחרון אני בעיקר עושה אנגולר. וזהו, ולאחרונה גיליתי את אנגולר JS Weekly, שזה שבועון נחמד שמגיע לאימייל, ויש להם גם טוויטר, אז אפשר להגיד ממש לקבל את העדכונים בריל טיים, ואני בכלל חובב של כל מיני weeklies, אני מנוי להרבה מאוד, אם זה Python, Ruby, NoSQL ועוד כל מיני אחרים, HTML5 weekly שהוא ממש טוב, JavaScript weekly, אז אני מאוד אוהב לקבל פעם בשבוע איזה אימייל עם סיכום של כל הדברים, אולי לא כל הדברים, אבל הרבה דברים מעניינים שקרו בשבוע האחרון בדומיין שלי, מבלי... מבלי לצאת ולשוטט אחרי. זהו, והאייטם האחרון זה אתר שלמעשה נותן לך איזשהו מתכון איך להישאר מעודכן בטכנולוגיות פרונט-אנד. כלומר, מה צריך לעשות? אחרי מי כדאי לעקוב? לאיזה ויקליס להירשם? אגב, האייטם הקודם. איפה בפייסבוק, בגוגל פלאס, איזה אתרים, איזה בלוגים, וכולי. אז מי שרוצה להישאר up to date בטכנולוגיות פרונט-אנד, שילך ל-up to date.frontend, מה זה? frontender.q? לא יודע מה זה הדומיין הזה, .org, בכל מקרה אני אשים את הלינק הזה בשואו נוטס, ויש שם רשימה מאוד יפה של ריסורסים, למי שרוצה להישאר up to date בפרונט-אנד. זהו, next, אבנר.
אוקיי, אז אני הוספתי בעצם אתר שהוא לא הייתי אומר ותיק, אבל בטח לא אתר חדש, אתר בשם coderwall.com. ככה נזכרתי בו בין השאר, כי הם לפני שבועיים, אני חושב, העלו איזשהו רידיזיין מלא של האתר, אז הוא נראה די שונה ממה שהוא היה נראה עד היום. קודרול הוא בעצם אתר שהוא נותן איזשהו וריאציה של רזומה בצורה אוטומטית מחשבון הגיטאפ שלך. זאת אומרת, זה בעצם יהיה רזומה לאנשים שמתעסקים ועובדים באופן סורס. אתה בעצם מקבל איזשהם באג'ים כאלה לפי התרומה שלך, אם פתחת, לא יודע, 5 ספריות ברז, אתה מקבל באג' מסוים, ואם כתבת ספרייה אחת בבאש וכו', אתה מקבל באג'ים כאלה ואחרים, אז זה בסך הכל נחמד, אבל הסיבה שאני מציין אותו בעיקר, כי מעבר לפן הנחמד של הרזומה, יש שם בעצם כמה סטרימים של טיפים, ואני מאוד מאוד נהנה מהטיפים באזור של גיט, זה משהו שאני בסך הכל עוקב אחריו, וגיט אני עובד על בסיס יומי והרבה, אבל אני מגלה שזה עולם שכל הזמן אתה לומד טריקים חדשים של איך לעשות משהו בצורה יותר יעילה, יותר מהירה, או לקבל ריזולט יותר מדויק למה שרצית, ובסך הכל הטיפים שם זה דברים מאוד מוצלחים, ואני מאוד נהנה לעקוב אחרי זה.
אז מה אבנר, גיט סאב מודול או גיט סאב טרי? מה העמדה שלך בעניין?
לא הגעתי עדיין לשם.
טוב, אני אוכל קש עם סאב מודוס.
לדעתי לא, אבל פשוט אם אתה רוצה לתאר דיפנדנציז, אז עדיף להשתמש במנגנון דיפנדנציז של הפלטפורמה שאתה עובד איתה.
נכון, אבל לפעמים זה קצת אוברקיל, אם אתה נגיד יש לך פרויקט אחד, בתוך החברה, שאתה רוצה, נגיד איזשהו מודול אחד בתוך החברה, שאתה רוצה לעשות לו ריוז, ברובי זה מאוד קל, בשפות, בפלטפורמות אחרות זה לא תמיד כל כך קל, תלוי מה הפלטפורמה, זה לפעמים פשוט יותר קל לעשות source code dependency, ואז אתה משתקמת עם גיט. אוקיי, anyways, דותן, כן, הייתי רבה.
טוב, אז מי שמתעסק עם D3JS, חבילה לויזואליזציה, די טובה. נתתי פה שני לינקים לשני ספריות המשך כזה, אחרי שעשית את הגרף הבסיסי שלך, ואחרי שהשלמשת אולי בריקשה. אז יש שתי ספריות שבעצם הם שניהם טולקיטים לויזואליזציה, גרפינג וכאלה, אבל עם קצת יותר כוח. הראשון בהם NVD, הוא נותן יכולות מאוד מרשימות, גם היה איזושהי שערוריה קטנה שהפתח, שפיתח את NVD, הוציא את זה לאופן סורס, והחברה שהוא היה בה ככה התעצבנה, ובמהירות לקחו את זה אופליין, ואחר כך החזירו. בכל אופן, יש לך פה ספרייה די טובה שאתה יכול להשתמש בה.
כן, אני דרך אגב משתמש בה באיזה פרויקט, וזה באמת מאוד נכון. התיעוד לא מדהים, אבל אם קצת לקרוא דוגמאות בסורס קוד, זה עובד. אחלה סעיף תאויה.
כן. ו-DC זה בעצם ויזואליזציה עם, זאת אומרת, חשבו על דיימנשונליטי, שזה אומר שאתה יכול לחתוך את המידע מכל מיני ממדים, ולראות גם את הויזואליזציה מתעדכנת מהר מאוד, וה-API הוא יחסית נוח לזה.
אוקיי, מגניב. אז למעשה, עמד אותן, גם ארבעת האייטמים, שלושת האייטמים הבאים שלך, אז תזרום.
כן, אז אני אעשה אותם מהר. אז השבוע ראינו את YUI עושה קאמבק, או השבוע שעבר, אני לא זוכר, בצורת ספרייה שנקראת Pure, שזה בעצם סט של CSS קטן ונקי, שעושה את העבודה של הפרונטנד יותר קלה. בכל זאת, כללתי כמה לינקים שאני לא בטוח אם דיברנו עליהם, של NIT.
רגע, YUI זה היה ספרייה שעיקרה היה JavaScript.
כן, אבל גם היה איזשהו קומפוננט של, אתה יודע, UI.
הבנתי, אז זה רק החלק ה-UI, זה רק ה-CSS שלו?
כן.
אוקיי.
אבל עדיין רציתי לכלול גם את NIT של ThoughtBot ו-Foundation, שאני רואה את שניהם מספיק נקיים כדי, אתה יודע, אני לא רואה עדיין סיבה להחליף. כל העניין הזה של הניקיון בא עם אתה עובד עם בוטסטראפ תקופה מסוימת, אתה מבין שיש לך הרבה מרקאפ שהוא פשוט מלוכלך ומגיע. אתה רוצה להשתמש, אתה יודע, להפיק לקחים, אז אתה יכול לעבוד עם NIT, עם Foundation, עם Pure. לדעתי יש שם דברים יותר נחמדים. במהירות הלאה, Watchman, פייסבוק מוצאים איזשהו פייל וואצ'ר מתוחכם. עדיין לא השתמשתי, אבל אני כן רוצה לנסות את זה. זה נראה משהו מסיבי, לא הוואצ'ר הטריוויאלי שיש לך. יש כאלה שאומרים, בוא נשתמש במיוחד ב-Node.js, זה כזה חזרה לבייסיקס, בוא נשתמש ב-Makefile, ופשוט בגלל שה-Makefile יודע מה השתנה, אז פשוט תעשה עליו watch, תריץ את זה כל שתי שניות, וכשהקובץ שלך ישתנה, אז יעבוד פשוט. אז יש כל מיני גישות, ויש ברובי את גארד שאתה יכול לשים, והוא משתמש ב-iNotify, כל מיני יכולות של מערכת הפעלה כדי למצוא עדכונים, אז עכשיו יש גם את Watchman.
כן, אז אני רואה שזה נכתב ב-C, אבל הוא מייעד לדיבלופר, או שזה משהו של משהו שאמור ל...
זה נראה משהו כזה באמצע, יש להם פרוטוקול בתוך הדבר הזה שיודע לקרוא ג'ייסון, לעדכונים, אתה רוצה שעכשיו הוא יעדכן עוד קבצים, להוריד לו קבצים וכו'. זה נראה לי יצא לא מזמן, אז שווה לראות מה יש שם.
למה בסילה זה זה? מה...
אני מניח שהם רצו להיות יותר קרובים למערכת הפעלה, כי יש כל מיני, אתה נרשם לאיבנטים של מערכת הפעלה.
כן, זהו, בגלל זה אני שואל את עצמי, האם כאילו, זה באמת שנה או של דיבלופר, כן, זה שנה של דיבלופר, אז כאילו מה, יש משהו שלא חשוף החוצה לפייתון או לכל סוג אחד של API?
יש משהו מה שאתה אומר, כן.
כן. טוב, לא יודע. אוקיי, ונקסט.
הבא בתור, זה טוריסט. עוד ספרייה שיצא, נדמה לי בחודשיים האחרונים יצאו המון ספריות JavaScript שלוקחות את היוזר שלך ומעבירות אותו כמו טוטוריאל כזה, חלק אינטראקטיבי, חלק לא. אז עוד אחד בסטאק זה Tourist.js, מה שמיוחד לציין פה שזה נוצר על ידי איזל. ומי שמכיר אותם יודע שיש להם עוד כמה דברים בכיוון הזה. די נחמד. שווה להשתמש.
אוקיי. יש לך, אני ראיתי בזמן אחר, שתי חברות ישראליות של שוק כזה, אבל ברמת עקרון הם באות לפתור את הבעיה של איך להדריך את היוזרים שלך בפעם ראשונה שנמצאים באתר, אז הם עושות איזשהו walkthrough על האתר. המימוש שונה לגמרי מטוריסט, אבל אני חושב שהבעיה דומה. שכחתי את שמה של החברות.
יש גם את Shardin.js. אתה שותל כל מיני דברים במרקאפ שלך, בדאטה אטריביוט. הוא מוצא את זה, ואז זה מה שבסוף הוא מראה ליוזר לפי הסד. אתה יודע, הוא מוליך אותו בכל מיני, דרך כל מיני אלמנטים בדף שלך.
אוקיי, יופי, מגניב. אז הייתם הבא שלי, ואני כבר רואה שנתת לי קונטרה דוטן, מגניב.
כן.
אז האייטם הוא מדריך לחמש דקות הראשונות של לדבק סרבר. כלומר, אתם מתחבר, נגיד, עשיתם SSH לאיזשהו פרודקשן סרבר, ואתם יודעים שמשהו שם לא בסדר. בין אם זה סרבר איטי, או שאולי יש לו הרבה שגיאות, אולי לא יודעים מה, אתם רוצים להתחיל לדבק. המדריך הזה זה ככה מין צ'קליסט של כל מיני פקודות לינוקסיות, מה כדאי לעשות, איך לבדוק. אני אתן לדוגמה, W, כלומר מי כרגע לוגד אין, last, מי עשה לוגין ב-lately, אולי בניסיון לבדוק האם היה איזושהי פריצה, history, PS3, PS, netstat, free, uptime, top, edge top, LS, PCI, DMID code וכו' וכו'. זאת אוסף של פקודות לינוקס עם הסברים מה הן עושות ומתכונים פשוטים של איך להשתמש בהן, כדי לגלות מה הבעיה בסרבר עצמו. כלומר, חלק מהמקרים זה ממש בפרוסס מסוים, חלק מהמקרים זה בסרבר בצורה קצת יותר הוליסטית. והאייטם הבא של נתן הוא?
5 דקות לעשות סקיורטי לסרבר, שאתה עוד בפעם הראשונה. אותו דבר, רק על סקיורטי. בכלל אני אוהב את ה5 דקות האלה, כי להפתעתי, באמת במדריך שאתה נתת וגם במדריך שאני נתתי, אתה רואה המון ניסיון, כי אם אתה מכיר מה אתה עושה בדרך כלל אחרי הרבה זמן של ניסיון, אתה פתאום רואה את זה ב5 דקות, והם יצליחו לסנטז כל כך הרבה במדריך ממש פשוט.
כן, האמת היא שאתמול בערב מצאתי את עצמי עושה מן על חצי מהפקודות שראיתי שם במדריך, או שלא הכרתי אותם, או שלא כל כך הייתי סגור על מה הם עושות. לפעמים הייתי מריץ ומסתכל על האוטפוט בלי באמת להבין מה הם עושות.
נכון, נכון. לחזור כזה לבייסיק זה נחמד תמיד.
כן. אוקיי, מגניב. אז אבנר, האייטם הבא שלך, טולס.
אוקיי, אז אני תקופה מסוימת ככה באנדרואיד שלי ניסיתי להתמודד עם הטוויטר קליינט, שיהיה לי הכי נחמד לעבוד איתו, ובסוף בעקבות המלצה בטוויטר של כרגע אני לא זוכר את שמו, אבל בחורג'יק שמוביל את ג'יי רובי, אז התחלתי לעבוד עם קרבון, שהוא קליינט מאוד מאוד נחמד, ובינתיים הכי נוח לי לעבוד איתו, מבין הקליינטים השונים. נתון נוסף ש... מה זה?
יש לו קשר לג'יי רובי? זאת אומרת, הוא כתוב בג'יי רובי אולי?
לא, 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 ממש לא, לא, לא נראה לי קשור, סתם נראה לי הוא עבר את אותו תהליך שאני עברתי בלחפש משהו, ומצא את זה וזה הוכיח את עצמו בינתיים.
יש, יש, יש איזושהי דרך לכתוב ג'יי רובי לאנדרואיד?
כן, יש רובוטו, אתה יכול להשתמש.
וואלה. זה שווה משהו? מישהו עושה את זה?
ניסיתי בשביל הכיף, אבל אולי, אתה יודע, מסחרית להוציא APK בחוץ לא, לא עשיתי. אבל אתה יכול, האתר שלהם מאוד, נראה מאוד נחמד.
כן. אוקיי.
אוקיי, אייטם נוסף זה דאש, אפליקציה בעצם למק, לא נראה לי שיש לה גרסה בווינדוס או לינוקס, זה בעצם אפליקציה שמטפלת בנושא של דוקיומנטציה, אתה יכול בעצם מאוד מאוד בקלות להוריד את הדוקיומנטציה של כל פרויקט אתה יכול לחשוב אליו, רובי און רייז בכל הגרסאות השונות, רובי בגרסאות שונות, ג'יי קווירי של גרסה כזו או אחרת, והן יושבות אצלך. אני בעצם התמודדתי עם הבעיה שאני נוסע הרבה ברכבת, וחיבור לאינטרנט לפעמים יש ולפעמים אין, וככה אני נוח שהעליתי את הדוקומנטציה אצלי. גוגל לא תמיד היה זמין, וזה פתר את הבעיה מאוד יפה, זה מסדר גם את הדוקומנטציה מאוד נוח מבחינת חיפוש, זה ככה בסך הכל משהו מאוד מומלץ לעבוד איתו, אז דאש זה השם של האפליקציה.
שים אחר כך לינק בנאוטס.
100% אני אוסיף. אפליקציה נוספת, אולי טול בעצם, אני, אחד מהדברים שחביבים עליי זה להריץ סקנים ואנליזות על קוד בייסז, ולנסות ככה לעקוב אחרי הקוד בייס ולראות מה קורה איתו מבחינת quality ומבחינת סטטיסטיקות, lines of code, per file וכו', אבל להמשיך לעקוב אחרי זה ולראות מה קורה במהלך זמן. ונתקלתי בעצם בטול שנקרא Flay, שהוא בעצם מטפל בנושא של code duplication ברובי, זה קוד שהוא כתוב ספציפית לרובי, בצורה שמאוד מאוד יפה לדעתי, בעצם מה שהוא עושה הוא יודע לפרסר את כל אחד מהפיילים לרמה הכי נמוכה של ה-AST, ואז הוא עושה את ההשוואה ב-level של ה-AST, שזה בעצם מבחינת פתרון לבעיה של code duplication, מבחינת... sound to noise נגיד, או signal to noise, אז התשובות היו מאוד מאוד טובות מבחינת ה-code duplication, ומשהו שכאילו אני מתכנן פה להתחיל לעבוד אותו בצורה יותר מסודרת, כמשהו שרץ כל הזמן, ונותן לנו חיוויים על מצב הקוד בייס שלנו.
כן, אז רק ברשותך, אתה יודע, למי ששכח את התיאוריה, AST, הכוונה כמובן ל-Abstract Syntax Tree, כלומר, מה שיוצא, שהקומפיילר לועס, את הקובץ טקסטואלי, והופך אותו לאיזשהו מבנה יותר לוגי. אפשר לחשוב על זה כמו על ה-DOM 3. כמו ש-DOM מתייחס ל-HTML, ככה AST מתייחס לקוד. ואז בעצם אפשר, גם אם עשית, גם אם יש לך שמות שונים למשתנים, שמות שונים לפונקציות, אם המבנה הלוגי הוא אותו מבנה, אז ה-AST יהיה זהה, או אולי מאוד דומה.
כן, אז רק אולי באמת גם לציין שהצד השני של approach לבעיה הזאת של code duplication זה כמובן איזשהו string analysis שאתה יכול לעשות, ואז נופלים הרבה פעמים על דברים של קומנטים או כל מיני ספייסים מיותרים, או אולי בחירה קצת שונה של השם משתמש, של השם משתנה או כאלה דברים, וברגע שאתה יורד לרמה הכי נמוכה ממש של מבנה מה שהפרסר או מה שהאינטרפטר בסוף קורה, הרבה יותר קל לקבל תשובות שהן אמינות יותר.
מעניין אם יש כזה גם ל-HTML או ל-ERB או ל-HAML וכו'.
אני חושב ש-CSS יש. נראה איזה, קוראים לזה deadweight, משהו בסגנון.
טוב, יופי, תודה. אז פליי, הלינק נמצא. ובעצם האייטם האחרון זה שולחן תוצן.
כן, אז איזשהו כלי שבניתי, ממש פשוט. אם אתה נמצא בנישה של להריץ אלסטיק סרץ' ויש לך המון דאטה, אז ראיתי מניסיון שממש, זה ממש עוזר להסתכל על איך הדאטה שלך מפוזר בין כל הנודים בקלאסטר. נותן לך ויזואליזציה של טרימאפ, שהיא מאוד, מאוד נחמדה לדברים כאלה. אם יצא לכם להריץ, להכיר ווין, דיר, סטאט, או כל מיני אפליקציות כאלה שאין לך מקום יותר בארדיסק, אומנם היום זה נדיר, אבל אתה רוצה לראות איך הדאטה שלך מתפזר, אז אתה מריץ איזשהו דיר סטאט כזה, זה עושה לך קרולינג על כל הארדיסק, זה מראה לך איך כל הקבצים שלך מפוזרים, איפה יש לך הכי הרבה וכו'. וויזואליזציה שנקראת אני פשוט אראה לכם בדיוק.
אוקיי, זה כלי שאתה כתבת. כן, אלסטיק סרץ'.
כן, יש פה באינטרנט הזה. אוקיי.
אוקיי, אני שם, מה אני כותב?
אז אם יש לך קלאסטר של אלסטיק סרץ', פשוט תכניס את ה-URL שלו, אינטר, זה אמור לצאת החוצה, להסתכל על מידע שהוא לגמרי, אתה יודע, לא, הוא לא עושה שום דבר דיסטרטיבי, חס וחלילה, עושה רגטים. סטטיסטיקה של הקלאסטר שלך, הוא מצייר לך אותו.
מגניב, טוב, אני טוב, שזה צריך לפתוח את ה-API החוצה, אבל יש לי אחד כזה.
כן. בדרך כלל פשוט זורקים את זה בתוך ה-Node, כמו פלאגין של Elasticsearch, ואז אין לך בעיה של security כאלה.
אוקיי. מגניב, אז הלינק לזה גם כן נמצא. אוקיי, אז אני רק רוצה לפני סיום לתת שני אזכורים לשני איבנטים, אחד שהיה ואחד שהיה. אז לפני שבוע היה OpenStack Israel, אירוע צריך להיות די גדול בהרצליה, דיברו על החידושים האחרונים ב-OpenStack, מי משתמש, איך משתמש, היו גם נציגים ישראלים. זה היה בסך הכל מעניין, לטעמי קצת פחות מדי טכני, קצת יותר מדי מרקטיאלי, וגם לא כל כך מתאים, מאוד מתאים למי שנמצא כבר הרבה זמן בתוך OpenStack, פחות מתאים ל-Newcomers, אבל בסך הכל אני חושב שהאירוע היה מאורגן מאוד יפה, והיו שם דוברים ונציגים ממש מהשורה הראשונה של OpenStack, אז חד-חד למארגנים. ו-DevOps Days מגיע לישראל באוקטובר. אני חלק מהצוות המארגן, אז כרגע אנחנו פתוחים לפייפרס, קול פור פייפרס פתוח, נכון לעכשיו, כל דבר שהוא DevOps, כלומר אין לנו כרגע מגבלה לגבי נושאים, כל דבר שלדעתכם עשו לעניין את שאר הקהילה של DevOps בישראל או בשאר העולם, בין אם זה טכניקות למוניטורינג, איך לעשות דיפלוימנט יותר טוב, איך לתחזק קוד בייס וכו'. בקיצור, כל דבר שהוא DevOpsי, אתם מוזמנים להגיש את הפרזנטיישן שלכם, ואנחנו, אני והצוות נעשה ריוויו, יש בסך הכל צוות די גדול. האינקרנשן הקודם של אותו איבנט היה למעשה DevOpsCon, שם דומה, הפעם זה DevOps Days. אז DevOps Days זה למעשה תנועה עולמית, יש להם כנסים בכל העולם, אנחנו גם מלווים על ידי צוות בינלאומי, גם של דוברים וגם של מארגנים, אז ככה זה הולך להיות אירוע הרבה יותר גדול. כמו שאמרתי, האירוע הקודם היה DevOpsCon לפני בערך חצי שנה, גם ברצליה, בבית של מייקרוסופט. אז אנחנו פתוחים גם לפייפרס וגם לספונסורשיפ, אז מי שמעניין אותו לתת חסות לדבר הזה, ליצור קשר איתי או עם אחד מהאורגים האחרים. זהו, אז יש עוד משהו שאתם רוצים להוסיף שלא מופיע בנוטס? אוקיי, אז נראה לי שבזה סיימנו. תודה רבה, היה מאוד נחמד. נפגש פעם הבאה.
ביי.